את העניין של ראינו שיש שלוש משמרות אהבה לילה או ארבע משמרות אהבה לילה, זה השאלה של הגמרא, והגענו למסקנה שגם זה וגם זה, יש גם שלוש משמרות אהבה לילה וגם שלוש משמרות אהבה לילה. אבל על מנת להבין את הדבר הזה, נחזור אולי על עיקרי הדברים שלמדנו עד עכשיו. אמרנו שהמשמרות האלה הן מרמזות לנו על עבודת האדם, השתלמות האדם. אדם שרוצה להיות שלם, הוא צריך שיהיה לו ארבעה דברים. א', מצוות, ב', תיקון המידות, ג', לימוד תורה, והתוצאה היא ידיעת השם, לדעת את הקדוש ברוך הוא, דע את אלוקי אביך ואבותיך. מי שמעוניין פעם להשתלם בחיים שלו, צריך את כל הדברים האלה. לקיים מצוות, לתקן את המידות, ללמוד תורה. יש כאן מזגן, אפשר... הוא פועל? אז הוא צריך את ארבעת הדברים האלה. למדנו עוד דבר, שיש מדרגות בבני אדם. יש בן אדם שפני אדם אצלו עם כל שלושת החיות. אמר זה כנגד ארבעה החיות, אני רוצה להזכיר לכם, כפני שור כנגד המצוות, פני אריה כנגד תיקון המידות, פני נשר כנגד לימוד תורה, ופני אדם זה כנגד ידיעת השם, השגת השם, כן? אמרנו, יש שתי מדרגות בבני אדם. יש אדם שהוא, עם כל אחד מהדברים, יש לו פני אדם. אלה הצדיקים, אלה שדבקים באלוקים, אוהבים את אלוקים וקשורים לאלוקים. אצלהם פני אדם עם המצוות. אצלהם פני אדם עם תיקון המידות. אצלהם פני אדם עם לימוד התורה. דיינו, כשהם מקיימים מצוות, יש להם הערה גדולה. כשהם מתקנים את המידות, יש להם הערה גדולה. הערה באלף. כשהם לומדים תורה, יש להם הערה גדולה. זה אנשים מיוחדים במינם. בפני אדם עם כל אחד. לאלה יש שלוש משמרות. כנגד שלוש משמרות. אבל רוב רובם של האנשים זה לא ככה. הם מקיימים מצוות, אין להם הערה. מישהו כאן הניח תפילין הבוקר? היה לו הערה? לא, אתה אדם רגיל, פשוט, נכון?
מה זה הערה?
כבוד השם! אתה רואה אור השם מתגלה מתוך העשייה.
עצם זה שאני הולך ואני מוצא
את זה, זה לא הערה? לא, לא, אתה לא, אתה ממש, ידיעת השם זה גילוי אור השם, כבוד השם. יש מושג כזה אצל נביאים, אנשים בעלי רוח הקודש, המקובלים, האמיתיים וכל זה, שהם עושים משהו, זה מאיר את נשמתם. ויש אדם שעושה משהו, וזה לא מאיר את נשמתו. וכמו בעל מפעל, בעל מפעל, יש שני סוגי אנשים במפעל. בעל המפעל, ופועל פשוט. מה ההבדל בין בעל המפעל לפועל פשוט? בעל המפעל, כשהוא רואה משהו, הוא עושה משהו, הוא רואה את התכלית. כל דבר הוא רואה דבר גדול, כל נפרט בתוך המפעל. פועל הפשוט לא יודע, הוא אומר, תעשה ככה, תעשה ככה. הוא לא רואה שום אור, שום נצלה, הוא רק מחפש תלוש המשכורת בסוף החודש, נאמר ככה. זה מובן ההבדל. יש אדם כשהוא עושה מעשה, זה מאיר את נשמתו. ויש אדם שעושה מעשה, הוא לא מאיר את נשמתו. דיברנו על זה ראש קטן, ראש גדול. אדם בעל ראש גדול, כל דבר שהוא עושה, הוא ממלא אותו, מרומם אותו. אני אומר ברמה האנושית הפשוטה. ויש אדם שהוא עושה מעשים וקשה לו. הוא לא רואה את התכלית בתוך המעשים. לא, כן. זה נרמד, דרך אגב, הרעיון הזה, כתוב, נרמד, על מעשה בראשית לגבי העץ, שכתוב עץ, עץ פרי, שהקדוש ברוך הוא ציווה לארץ, להוציא עץ פרי, והארץ עשה עץ עושה פרי. אז הרב קוק זצ"ל מסביר מה ההבדל בין עץ פרי לעץ עושה פרי. אז אומר רעיון, אומר כך, עץ זה אמצעי להגיע לפירות. הפירות הם מתוקים, אבל העץ עצמו הוא לא מתוק. מישהו פעם ניסה לנשוך גזע של עץ, לאכול לגזע של עץ, לא, זה קשה, שפול לכאן את השיניים. אז יש כאילו העץ, זה האמצעי, יש הפרי, זה התכלית, המטרה. אבל לכתחילה זה לא היה צריך להיות ככה. כתוב עץ פרי. העץ בעצמו הוא הפרי. דיינו, האמצעי, אתה מרגיש באמצעי את התכלית. כמו שאמר הדוגמה של עבודה. יש אדם שעובד, יש לו סיפוק. אתה שואל אותי, מה זה ההערה הזאת? כל דבר שהוא עושה, יש לו סיפוק. יש אדם שעובד, כל מה לא טוב לו. רע לו. אין לו סיפוק מהעשייה. הוא רואה באמצעי דבר בפני עצמו, ובתכלית דבר בפני עצמו, לא מחבר בין שני הדברים האלה. זה המשל. אנחנו לכתחילה צריכים להיות אנשים של מבחינת עץ פרי. כשאתה עושה משהו, תרגיש את המתיקות בעשייה. את התכלית בתוך האמצעי. ככה צריך להיות. אבל בדיעבד זה לא ככה. רובנו עושים מעשים ולא מרגישים את ה... את המתיקות, את התוכן, את המשמעות של העשייה. זה בדיוק מה שאומר כאן הרב. הוא אומר, יש כאלה שכשהם קיימים מצוות, הם ממש שמחים, שמחה עצומה. מישהו כאן יניח תפילין הבוקר? איך רקדת?
לצערי לא.
לא רקדת? וואי, אתה, מה קרה לך? אני נוהג לספר, היה פעם בירושלים, הייתי מתפלל בישיבה הישנה של הרב קוק זצ"ל. היו מתפלים שם באנץ. הייתי גר שם בסביבה, הייתי מתפלל שם. היה שם אדם שבהתחלה נראה לי מאוד משונה. למה הוא היה משונה? כשהוא היה מניח תפילין, היה רוקד. טטטאי, הביי באו, וואי. אמרתי, עוד איזה, סליחה שאני אומר, מישהו לא נורמלי, קורא לו. ממש איזו שמחה עצומה. אחר כך, כשהיה גומר את התפילה, היה יושב שם בפינה ואוכל סנדוויץ' קטן. היה אוכל את הסנדוויץ', כמה אפשר לאכול סנדוויץ'? דקה, שניים, שלושה. ואיזה חצי שעה מברך ברכת המזון. מברך בכוונה. אוכל כמה דקה ומברך, וואי וואי וואי. כאילו אוכל בשביל מה? בשביל לברך. יש כאלה אוכלים שלוש שעות, מרחים חצי דקה. הפוך בדיוק. שאלתי את האנשים שם, תגידו לי, מי זה הבן אדם? אז הוא נראה לי משונה, הוא לא, הוא לא... מה זה, רוקדים שמניחים תפילין? זה היה בחורף הירושלמי, וקר היה שם, הוא, איזה קור בא, עוד חושך היה. הוא היה רוקד ככה, תשיבי. הוא אומר, זה קרוב משפחה של הרב פרנק. הרב פרנק היה... רבה של ירושלים. הוא קרוב משפחה שלו. הוא צדיק גדול. טוב, ולא, לא יכולתי לשכוח שהנה אני רואה אדם שהוא שמח במצוות. תשאל אותי, מה היה רע? הוא שמח במצוות. השמחה, המצווה מחברת אותו לאור השם. מקשר את הדברים בהכרה, בהרגשה. זה נקרא שמח במצוות. אדם גדול הוא שמח במצוות. אחרי שנים, אולי לפני זה, חמש שנים, משהו כזה, התארחתי בבית מלון, כאן בפרוזדור ירושלים, לא בבית מלון בעצם, התארחתי אצל חברים, יש יישוב בשם נווה אילן. אז יש לנו חברים שם בנווה אילן, אז אני התארחתי אצלהם, והתפילה התקיימה במלון עצמו. יש שם מלון על יד נווה אילן. אז שם, ואני רואה שם יהודי, רב עושה לי רושם, כל זה. פעל יחד איתנו במניין, ושאלו אותו לתורה, הזכירו את שמו, פרנק. אז ככה יצא לי לדבר איתו אחרי התפילה, תגיד לי, אתה אולי קרוב משפחה של משפחת פרנק, הרב של ירושלים או זה? בטח, אני קרא משפחה. תגיד לי, אני הכרתי אחד בשם פרנק שהיה, הייתה לו הנהגה כזאת שהוא שמח במצוות. גם מניח תפילין היה רוקד, כשהיה אוכל משהו, היה ראית אותו ברכת המזון, וואי, אור בפנים שלו. הוא אומר, בטח, זה אבא שלי, הוא אומר. הוא אימת לי את אתה. יש לי אבא מיוחד. אתה שאל אותי שאלה. יש אדם שמקיים מצוות, שמח מאוד. זה כמו שאתה אוהב מישהו, המישהו הזה מבקש ממך לעשות משהו. אז הוא רק מצפצף, רק אומר, תעשה את זה, אז מיד אתה שמח לעשות את זה. אתה מיד שמח לעשות את זה. כאן במקרה זה הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו. אתה כל כך מחובר אל הבורא, ידיעת דעת השם, דעת אלוקים. כשאתה עושה את מצוותו, אתה עושה את זה בשמחה, בהתלהבות. זה נקרא שפני אדם עם המצווה. ואותו דבר פני אדם עם תיקון המידות. ואותו דבר עם לימוד התורה. זה מדרגה, אנשים האלה שפני אדם איתם עם כל שלושת הדברים האחרים, הם בודדים, אנשים מיוחדים. לעומת זה, רוב העם זה לא ככה. רוב העם מקיים מצוות, מתקן מידות, לומד תורה, ופני אדם לחוד. פני אדם זה דבר בפני עצמו. לפעמים זוכרים איזה הערה, ניצוץ. מתגלה איזה כבוד השם כזה, איזה משהו אמיתי, משהו. נתגלה. אני אמרתי בשיעור הקודם, הרמב״ם במבוא של מורה נבוכים אומר, יש אדם שיש לו ניצוץ אחד בחיים. פעם בחיים הייתה לו איזה הערה. יש אדם שיש לו איזה כל רגע וכל יום כמו משה רבנו. הערת פנים כל הזמן. ויש כאלה שבחיים שלהם לא זכו לשום הערה. כל הזמן, בשבילהם זה רק טכניקה היהדות. כן, מצוות, תקן מידות, ללמוד תורה, אבל מה זה מאיר את נשמתם באופן מוחשי? זה לא קורה. יכול לקרוא דבר כזה. אז זה נקרא פני אדם לחוד. דעת אלוקים זה לחוד אצלהם. אז זה כנגד הארבע. כן, בבקשה.
אבל איך מצליחים להגיע למשל
דבר עליהם? אתה צריך לקבל החלטה בחיים. קיבלת פעם החלטות בחיים. תקבל החלטה. שאתה מחליט לעבוד את אלוקים ברצינות. קבל, נו, תגיד. בלי נדר, תגיד. תגיד. כן, אתה רוצה עכשיו, עכשיו, מחר, מחר, מתי שאתה רוצה. משימה. משימה לכל החיים. איך אתה חושב, הגאון מבילנה נהפך לגאון מבילנה? או, הוא קיבל פייס, אתה חושב? איך החפץ חיים נהפך לחפץ חיים? הוא קיבל פייס, פתאום, פום, נפל החפץ חיים? הם, מילדות. קיבלו החלטה שהם את כל החיים שלהם, כמו שמואל הנביא, שהוא היה בילדותו, אמו אמרה, הם הקדישה אותו. הוא הקדיש את עצמו לעבודת אלוקים. הוא דבק באלוקים. ויש לו סייעת הדשמיה, כמובן, בלי סייעת הדשמיה שום דבר לא הולך. והוא זוכה לאותה הערה שנקרא גילוי כבוד השם וכל הדברים האלה. זה מופיע בקוזרי, מה שאני אומר לכם כרגע. שיש כאן קוזרי. יש קוזרי מנוקד יותר. לא כן את זה, לא. רבי יהודה הלוי, כידוע, הוא חיבר את הכוזרי, הוא היה אדם שבאמת מבחינת מדרגתו הרוחנית וקרבתו לקדוש ברוך הוא ודביקותו, הוא אחד מגדולי גדולי ישראל שזכה באמת להערה גדולה, הערה באלף, אור גדול, שפע גדול, אלוקים מאיר את נשמתו. הוא כותב על הדברים האלה, זה מעניין אתכם מה שהוא כותב על ה... כן, בבקשה, תקשיבו, זה לא אומר שמה של רבי יהודה הלוי אומר זה, אנחנו רק יכולים לראות את הפסגה, לראות לאן להגיע, אבל שנבין מה הוא אומר. בוא נראה לגבי, בסוף, במאמר רביעי, הוא כותב כך. מאמר רביעי עוסק בשמות של אלוקים. כל שם, מה הוא אומר, מה הוא מאיר, מה הוא... זה, עוסק את זה גם במאמר שני, אבל בעיקר כאן במאמר רביעי הוא מאוד מעריך בדבר הזה. אז בסוף הוא מדבר קצת על הגילוי הזה של כבוד אלוקים. אני אקרא לכם. מה זה לגלות את כבוד השם? מלוך עול הארץ מה?
כבודו.
כבודו מלא?
עולם.
מי ראה את כבודו? כבודו ראה את כבודו? הרב הנזיר, זכר צדיק לברכה, היה מדבר תמיד בגוף שלישי. עד שהיה באים אליו, אומרים, מה שלום כבודו? מה שלום כבודו? היה מכבד את הזה. כאן דובר על כבוד האלוקים. בוא נקרא מה שהוא אומר, בסדר? כבוד השם הוא לפי דעה אחת, גוף דק העושה רצון האלוקה, גוף הלובש כל צורה אשר ירצה האלוקה להראותה לנביא. אם הקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות לנביא, הוא מתגלה בצורה שקוראים לזה כבוד. בשביל לדעת בדיוק מה זה כבוד, מה צריך להיות? מה צריך להיות? נביא. או אדם בעל רוח הקודש. אדם נביא הוא בעל רוח הקודש, הוא מגלה את כבוד השם. אמנם לפי דעה שנייה, כבוד השם, הכוונה היא כלל המלאכים והכלים הרוחניים, כמו כיסא ומרכבה, רקיע, אופנים וגלגלים, כל זה מתגלה לאנשים כמו נביאים או אנשים בעלי רוח הקודש, זה מתגלה להם. וזולתם מבין העצמים הקיימים והעומדים. כל אלה יקראו כבוד. כשם שמשמשי המלך יקראו כבודה. ויתכן כי זאת הייתה בקשת משה באומרו, הרי נינה את כבודיך. ואלוקה הסכים לו, בתנאי כי יזהר מראות את הפנים. הוא אומר, אני מוכן להראות לך את הכבוד, אבל יש מדרגות בכבוד. אתה רוצה, אם נאמר, המשל זה מלך, הוא אומר, אני מוכן להראות לך את האחוריים, אבל לא מוכן להראות לך את הפנים. עכשיו, למה לא להראות את הפנים? מה אכפת לקדוש ברוך הוא להראות למשה רבנו את הפנים? אם הוא יראה את הפנים שלי, הוא ימות. אני לא רוצה שתמות. לכן אני מראה לך רק את האחוריים, ולא את הפנים. למה? מה הכוונה? משל למה הדבר דומה לאור החמה? אור השמש, היכולת שלנו לקלוט את אור השמש, היא מוגבלת. אתה לא יכול להסתכל אל השמש עצמה. אם תסתכל אל השמש עצמה, מה יקרה לך? תתעבר. העיניים שלך יישרפו. אני זוכר בשעתו היה ליקוי חמה. אז הזהירו. היה ליקוי חמה באזור שעה. אז הזהירו כל המומחים. לא להסתכל בליקוי חמה אל החמה. למה? כי ברגע שהיא הייתה ליקוי חמה מלא, ברגע שהיא מסתירה, נדמה לכם, אבל תדעו לכם, שלהסתכל אל השמש עצמו, זה יכול לשרוף לכם את העיניים. להתעבר, פשוט להתעבר. וצריך לקחת זכוכית מפויכת, ולהסתכל, רק דרך המסך הזה, אפשר לראות את אור החמה. זה משל. מה הנמשל? אל האלוקים בעצמו, אל המהות האלוקית, אי אפשר להסתכל. לא קולטים את זה. אם אתה חושב שקלטת, שרפת את העיניך. מות תמות חס ושלום. מבחינה רוחנית, נפשית וכל הדברים האלה. יש דברים שאתה לא יכול להסתכל עליהם. מה כן אתה יכול לראות? אתה יכול לראות את אור החמה, אבל אחרי פילטרים, אחרי מסננות. אחרי דברים שבולמים את אור החמה, אז אתה יכול לראות את האור איכשהו, על דרך העננים האלה, דרך המסכים האלה וכל זה. ועל זה הוא מעריך כאן בדבר, זה מה שראה למשה, הרי נינה את כבודך, ואלוקה הסכים לו, בתנאי כי יזהר מראות את הפנים, דבר שאינו לפי כוחו של בשר ודם, כמו שנאמר, וראית את אחוריי, והנה יש בכבוד ההוא מה שהראייה הנבואית לוודאי יכולה לעמוד בו. וכן, יש בו דברים שאפילו ראייתנו אנו תוכל לעמוד בהם. כלומר, אנחנו כבני אדם גם יכולים לראות דברים, לא רק הנביא. אבל יש מדרגות מדרגות בדברים האלה. כגון הענן, יש אוכלת, דברים שניתן לנו לראותם. אך אחרי אלה נעשים הדברים דקים ביותר, עד למדרגה הבא גם הנביא לא ישיגם. ואם יתאמץ להשיגם, תיפגם מזיגתו. ולא כן הדבר גם בנוגע לכוח הראייה הפשוטה. כי מי שיראייתו חלשה לא יראה כי אם באור המועט. מעין זה שבין הארבעים. למה אנחנו אוהבים להסתכל על השקיעה? מי יודע? כי עין נוכל לקבל את האור הזה, זה אור נעים. או הזריחה. בתנאי שאתה לא רואה את השמש. אבל אם תראה את השמש, השמש שוקעת מעבר לאופק. ואתה רואה איזה צבעים, איזה יופי. למשל, אני משל לגבי הקדוש ברוך הוא. אנחנו גם יכולים לראות פה ושם הערה, כן. אז זה לגבי, שאלתם מה זה פני אדם. פני אדם, שאדם משיג את אור השם. כל אחד לפי מדרגתו. רוב האנשים לא משיגים את זה, אלא אולי פה ושם רואים את טוב השם, תאמרו כי טוב השם, משהו כזה. רוב האנשים הם חיים בטכניקה של המצוות והמידות והתורה, אבל לא רואים את זה. ואם רואים, זה פה ושם. זה מובן הדבר. אז זה ארבע משמרות אבל אליי. כי הפנים זה לחוד. והשלושת הדברים אחרים, מצוות, תיקון מידות ותורה, זה בפני עצמן. ביחד זה ארבע משמרות. עד כאן למדנו. אתם רוצים שנחזור על כל השיעור הקודם, או שנמשיך קצת הלאה? אה? להמשיך? אין לך סבלנות, אני אומר. אין הלימוד אמיתי, אלא אם כן חוזרים עליו וחוזרים עליו וחוזרים עליו וחוזרים עליו. טוב, בוא נראה לך, אני אעשה אתכם חסד, בוא נראה הלאה. כן, תפתחו בבקשה את הדפים בדף ג' 3 למטה, מצד שמאל. ואחרי ידענו כל אלה מה שעכשיו דיברנו. בחסד עליון התברך, זה כאילו, זה התגלה לרב קוק זצ"ל, כן? נתברר לנו שמחלוקת זו עם שלוש משמרות אהבה הלילה, או ארבע, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. למה? בחברה יש שני סוגי אנשים. יש סוג אנשים שהם אנשי מעלה, אנשי עלייה, שלהם מתגלה כבוד השם בכל דבר. גם במצוות, גם במידות, גם בתורה וגם בעולם, בחיים. זה סוג אחד של אנשים. אבל רוב האנשים הם לא כאלה. רוב האנשים הם דתיים, שומרים תורה ומצוות. אבל אין להם את אותו גילוי, את אותה הערה. וכל אחת מהדעות יש לו מקום במציאות. שהמערכות המכוונות אל מקום עליון, שפעולת אנשי המעלה מגיעות שמה, ראינו שהמעשים שלנו כאן משפיעים על המלאכים, על המערכות העליונות, על דברים רוחניים. אינן נחלקות כי אם לשלוש משמרות. למה? כי פני אדם עם כל אחד מהדברים. והמקבלות מסדרי עבודת הציבור בכללו, האנשים הפשוטים כמונו, נחלקות לדלת משמרות. כמו שראינו, למה? כי כל אחד יש לו את התיקון שלו. ויש לומר שתלוי המחלוקת על עיקר השלמות בהנהגה, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם על פי מעשינו. עכשיו, איך הוא מנהיג את העולם? הוא מנהיג את העולם על פי הפעולות שלנו כאן בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מנהיג אותם. העולם הזה מונהג, אמרנו, על שני סוגי אנשים. אנשים, אנשי מעלה, אנשים שהם פני האדם אצלהם בכל דבר, אנשים שהם דבקים באלוקים, ורוב העם לא כזה, רוב העם זה אנשים פשוטים, אין להם את ההערה הזאת. ככה גם בשמיים יש או שלוש משמרות אהבה הלילה, או ארבע. ואם יימשך אחרי הכלל מפני רובו, יש מחלוקת בין שמאי והלל דרך אגב. מה יותר חשוב, האיכות או הכמות? אם יימשך הכלל מפני רובו, ואין כל כביר לא יימאס תרבים, ואחרי העבודה מהודרת של יחידי סגולה מלאים כבוד השם, בעניין המחלוקת העתיקה ללכת אחרי רוב איכות או רוב כמות, בעניין בית שמאי ובית הלל. דבית הלל רובה בכמות, ובית שמאי מחד עדי תפי כנודה. ואני רוצה להסביר את העניין הזה. שמעתם על החסידים והמתנגדים? מי שמע על התנועה הזאת? היום זה חסידות וליטאים, יש מה היה? הייתה ביניהם מחלוקת לא קטנה. נאמר כאן הדבר הזה. הבעל שם טוב, שהוא ייסד את תנועת החסידות, הוא היה עממי. אז המצב של עם ישראל היה בחירה בגלות אירופה. אנשים היו מדוקאים מאוד, היה להם קשיי פרנסה, היה להם גם, היו אנלפבטים, לא ידעו ללמוד, היו מצב מאוד קשה. היה דיכאון גדול בעם ישראל. בא הבעל שם טוב ועיר את הנשמות. עיר באלף וגם בעין. והחסידות, זה היה דבר עממי, מיליוני יהודים, תוך תקופה די קצרה, נהפכו לחסידים. למה? הוא מצא את השביל, את הדרך, ללבבות, להעיר, לעורר את, את העמך ישראל כולה. במקביל, היה באותה תקופה, בהתחלת הדרך, היה גאון מווילנה ותלמידיו, רבי חיים מוולוז'ין ועוד תלמידים שהלכו בדרך ההתנגדות. והיה חשש גדול בעניין הזה. מה שאפיין את הישיבות הליטאיות, מה שנקרא, של המתנגדים, זה היה ביטוי כזה, אילוי, אילוי, האילוי. מה זה האילוי? כל ישיבה הצמיחה מתוכה אילוי, היה איזה אילוי. גאון, כמו גאון מבילנה כזה. כאילו הרבים, בסוף יוצא מהם אחד, אלא מישהו שהוא מזכה את הרבים, בוודאי. אבל זה העיקר. החסידות לקחו את כל האילויים האלה, הגדולים האלה, אמרו, לכו תתחפשו לאנשים פשוטים. תלכו בה, תתחפשו לעגלונים, לסנדלרים, לזה, תלכו לעיירות, תלמדו שם התורה, תדברו עם העמך, תקרבו אותם, כל הדברים האלה. לא היה אילוי זה היה עיקר, אלא הרוב היה עיקר, זה היה בית, מבחינת בית הלל. והמתנגדים, האילויים, גם היום דרך אגב, היום הסלקציה, יש ישיבות ליטאיות, שם יש סלקציה, לא, אתה לא יכול ללמוד בכל הישיבה, צריך לעבור בחינות, בשביל להגיע לטופ של ה... שואלים מישהו מהליטאים, איפה אתה לומד? האם הוא לומד בישיבה כזאת מיוחדת? אז הוא, אני לומד שם. גם האמת שזה מחלוקת עתיקה. זה לא מתחיל מהחסידים המתנגדים. זה מה שאומר כאן הרם. הלל היה, איך אומרים, על פי הרוב. העמידו תלמידים הרבה. ודאי זה על חשבון האיכות, אין ספק. יש הבדל אם אתה מלמד בכיתה של 20 תלמידים או 40 תלמידים. זה משפיע השפעה גדולה. אם אתה מגדל קבוצה אליטית, איכותית, דרך אגב לא רק בזה, בכל דבר. אם אתה משקיע באליט, או אתה משקיע ברוחב, בכמות של ה... זה הייתה המחלוקת. מי משפיע יותר? האם יהיה המוני אנשים בינוניים או קבוצה אליטית שהיא תהיה תשפיע באיכותה, במעלתה, בדזקותה על כל עם ישראל? בדיוק זה מה שאנחנו לומדים כרגע. מה אנחנו לומדים? יש כאלה שהם יש להם אלה שלוש משמרות, זה אנשים בעלי איכות, יש פני אדם איתם עם כל אחד מהאחיות. ואלה ההמונים זה ארבע משמרות תאווה לילה. ו... עכשיו אני אעשה הצבעה, אתם בעד ההמונים או בעד איכות? מה באתם? מי בעד זה שנשקיע ונלמד את כל עם ישראל ולא נשקיע באיזה קבוצה איכותית? מי בעד זה? מי בית הלל? מי בית שמאי? מותר להיות בית שמאי? מה אומר הרב? צריך גם את זה וגם את זה.
זה לא הולך מול הרביש.
צריך גם את זה וגם את זה.
זה צרוי על הבן
אדם. אה?
אולי זה צרוי על הבן
אדם. אני לא שומע.
אולי זה צרוי על הבן אדם.
תלוי כמובן על הבן אדם. הבן אדם מקבל חינוך. היום במדינה, זה דרך אגב דבר, רואים את זה. יש מקומות שיש הרבה תלמידים, זה על חשבון האיכות. ויש מקומות שיש קבוצה קטנה של תלמידים, זה ודאי. זה השקעה גם של מורים, גם של ממון, וגם של הרבה דברים. אז איכות וכמות זה בכל דבר כך. הרב אומר חידוש, הוא אומר, צריך גם את אלה וגם את אלה. צריך מצד אחד שעם ישראל כולו, ילמד תורה, למרות שלא פני אדם עם כל דבר. מצד שני, צריך נבחרת, קבוצה איכותית, שהיא תקרין והיא תשפיע. הרב בעצמו יצר את ישיבת מרכז הרב. הישיבה הגדולה הזאת, הרעיון של מרכז הרב, זה לקחת קבוצה איכותית, שתלמידי חכמים גדולים, והם ישפיעו על כל עם ישראל. זה רעיון נכון. ככה היה גם בזמן התנ"ך. הייתה קבוצה סנהדרין, הייתה קבוצה איכותית שהיא קרינה על כולם. גם היום צריך גם את זה וגם את זה. מה רציתם להגיד? כן.
שבמסכת ברכות, שלום הסיפור, אמר גמליאל, שאמר שמי שאין תוכו כברו לא ייכנס לבית המדרש.
זה גם אותה בידי.
חלש דעתי, אחרי שהוא ראה שבית המדרש התמלא מלא 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 ספסליים, הוא אומר חלש דעתי, אחרי שאתה אמר גמליאל, זאת אומרת שהוא מדגל בסלקטיביות, במצוינות, שהוא ראה מה שהוא עשה, שהוא חסם אנשים בחוץ, לא
להיכנס
בית המדרש, חלש דעתך.
הוא רוצה להגיד שהוא חזר בתשובה.
בדיוק, חזר בתשובה.
כי אני דיברתי איתו פעם, הוא אומר נכון, מה שהרב אומר כאן. הוא לא בא לבטל את האיכות, ודאי צריך איכות. אבל חלש דעתו, הוא אמר, מרוב שהוא חיפש את האיכות, הוא צמצם, הוא צמצם את מספר התלמידים. ורבי אלעזר בן עזריה אומר, לא, פתח, כל מי שרוצה, כמו מכון מאיר. מכון מאיר, מי רוצה ללמוד? כל יום, ברור לי. אני לא שואל אותו, תגיד לי דף גמרא. ראשונים אחרונים, אתה יודע, לא יודע לקרוא, לעברית אפילו. לא, תכנס ללמוד. יכול לקרוא דבר כזה? מכון מאיר. אתה מתחיל איתי. אתה מתחיל איתי. אתה לא בדקת במקומות אחרים. ויש מקומות שבו יש סלקציה גדולה, מקבלים נבחרת, רק מישהו כבר בקיא בזה, הוא, תשאל אותי אם צריך את זה, צריך גם את זה, וגם את זה. מצד אחד צריך שהתורה תהיה נחלת האומה כולה, המצד שני צריך גם שתהיה אנשים מיוחדים שמקדישים את כל חייהם, כמו שמואל הנביא, רק ללימוד תורה ודבקות. זה מה שהרב כאן מחדש. זה לא מחלוקת. זה אלה ואלה צריך. גם את אלה וגם את אלה. זה מובן הדבר. גם את האיכותיים, גם אתם יכולים להיות איכותיים. כאן בדרך כלל אדם שלומד מכון מאיר אחרי שמקבל את הבסיס שלו, יש חלק שהולכים לישיבות גבוהות ומתחילים להיות תלמידי חכמים. הנה הרב הראשי לצה"ל, הוא התחיל כאן. הוא התחיל כמוכם, לא ידע מימינו משמאלו, לא ידע שום דבר. התחיל ללמוד פה ושם, ובסוף קיבל איזו החלטה בחיים שלו, שהוא דבק בתורה, והגיע להיות הרב הראשי, נהפך לאדם בעל תפקיד לאומי, ציבורי וכו'. זו דוגמה, כן. לכן זה לא בא על זה על חשבון זה, אלא צריך אלה וגם אלה עם ישראל זקוק להם. אז זה מה שהרב כאן מעריך בדיבור. בוא נראה, לכן אומר, יש משמרות... יש שלוש משמרות, יש ארבע משמרות, יש גם כאלה וגם כאלה. רוצה לומר, הוא כאן מסביר את המחלוקת בין בית הלל לבית שמאי בעניין זה. יש לומר שמידת הדין נותנת שיהיה עיקר רוב האיכות. נכון, אם כולם יהיו איכותיים, היה מצוין, אבל מה לעשות? זה לא ככה. שהרי הם ניזונים בזרוע ורואים לכל גדולה אנשי האיכות, שהם ניזונים מהזרוע, מהמעשים שלהם, והם, כל העם אוכל את פירותיהם, כולם מושפעים מהם. אך מידת החסד של בית הלל, מידתו של הלל, היא הנותנת, יש לכם את הדף שאחרי זה? היא הנותנת להם, היא הנותנת ליתן כבוד ועוז לכוח הרבים, כדי שיהיו מקבלי חסד עליון ידבר שמו רבים. יש לומר שזה רמוז במקרא דקהלת. במקרא של קהלת, מביא כאן פסוק בקהלת, ברבות הטובה רבו אוכליה, ומה כישרון לבעליו כי אם ראות עיניו. הרב קצת מעמיק בפסוק הזה. היינו, כי עיקר גורמי הטובה ובעליה,